שווה לדמיין רגע סיטואציה כזו. אדם מקבל משימה ללמד אחיות אונקולוגיות ותיקות, נשים שמתמודדות עם חיים, פחד ומוות על בסיס יומיומי.
נכון.
המשימה שלו היא ללמד אותן איך לעמוד על במה ולדבר על הסוף. עכשיו, מה הרקע הרפואי של הבחור הזה? אפס. אין לו. כל הרקע שלו בנושא מסתכם כאילו בבינג' ממושך של פרקים של האנטומיה של גריי והאוס.
כן, איזה קטע.
איך בכלל אפשר להיכנס לחדר כזה עם נשים שראו הכל מבלי שהן פשוט יצחקו לו בפרצוף?
תראי, זו באמת השאלה הראשונה שעולה כשאנחנו צוללים לעומק של המקורות שלנו היום. מדובר פה באסופה די נדירה. יש לנו פה 14 טקסטים שונים, יומנים, מאמרים, כולם נכתבו על ידי אותו כותב לאורך איזה 5 שנים, בין 2015 ל-2020, וזו ממש משימת תחקיר שעשינו פה. ממעקב אחרי הקול שלו מגיל 27 ועד תחילת שנות ה-30.
בדיוק, ויש במסע הזה משהו שהוא מרתק וגם, את יודעת, קצת מבלבל, כי אנחנו קופצים מחיפוש של זהות יהודית לדיונים על קהילות גלובליות, משם פתאום נוחתים לתוך עוול וטיפול רפואי, ואז פתאום מציאות מדומה בתקופת הקורונה.
לגמרי, על פניו רכבת ערים של נושאים. אבל כשקוראים את כל הפוסטים האלה ברצף, עולה קו מנחה מאוד ברור. הציר המרכזי שקושר הכל זו פרקטיקה של מסגור מחדש, או באנגלית reframing.
שזה בעצם לקחת מושגים מורכבים או דברים שמאיימים עלינו וליצוק לתוכם משמעות חדשה לגמרי, משמעות אנושית כזו.
נכון מאוד, וזה קריטי עבור כל מי שמאזין לנו. כי כולנו היום מוצפים במידע, מנסים לשרוד בעולם שמשתנה כל שנייה ומחפשים קשר אותנטי. היכולת הזו לשנות את העדשה, דרכה חווים את העולם, היא פשוט כלי הישרדותי.
אוקיי, אז בוא נחזור להתחלה. שנת 2015. הבחור בן 27, והוא יוצא למה שהוא קורא לו אתגר ה-127 הימים.
כן, המטרה שם הייתה לשתף את החיים שלו לקראת אירוע המדברן, כדי להוציא מזה ספר.
ויש שם משפט שמאוד תפס אותי. הוא כותב שהוא, ואני מצטטת, קוצץ חלקים מזהותו כדי לגדול. זה דימוי כואב. כאילו, לוותר על חלקים מעצמך כדי להתפתח.
זה חשוף מאוד, ובאותה תקופה הוא גם הסתובב בפסטיבל SXW בטקסס, מקום שהוא, את יודעת, טירוף של יזמות, מוזיקה וטכנולוגיה. ושם יש לו איזה מפגש מקרי ברחוב עם אישה בשם רוזי פון לילה.
כן, והיא מכניסה לו לראש את הקונספט של ערים משתתפות, נכון?
בדיוק. היא אומרת שעיר היא לא רק בניינים, היא דורשת גישה, מרחב והתנהגויות של אנשים שמחברים ומתרגמים חוויות. והוא לוקח את זה ומחבר את זה מיד לכלים דיגיטליים.
כמו קנווה, שזו נאמת דוגמה מעולה שלו.
נכון. כי מה קנווה עושה בעצם? היא לוקחת עולם של עיצוב גרפי שהיה סגור רק למומחים, ונותנת לכולם את הכוח לעצב. זו דמוקרטיזציה של סביבה. מסגור מחדש של מי מותר לו ליצור.
וזה מתחבר לי בול למניפסט שהוא כתב אז על דור הענן, Generation Cloud, הטקסט ההוא שמוקדש לאלן ויינקרנץ.
או, זה טקסט יפהפה. הוא מביא שם סטטיסטיקות, אבל הוא הופך אותן לשירה.
לגמרי. במקום לדבר על חוות שרתים, הוא מדבר על 4 מיליארד אנשים ששיתפו פעולה באותו יום. הוא כותב על איך פעית השיניים ביקרה ב-248,000 בתים, ו-139,000 סבתות שחצו את הכביש בעזרת מישהו.
זה מראה איך הוא תופס את הענן, לא כמחסן מידע, אלא כמשהו שמחבר אותנו לכדי כאילו שמיים אחדים. אזרחות גלובלית שבא לגבולות אין באמת משמעות.
תראה, זה נשמע מקסים ואוטופי, אבל אז מגיע המפגש שלו עם המציאות הפוליטית. הוא נוסע לג'נבה לארגון הזה, 4S Global.
נכון, קבוצת חשיבה בינלאומית של דור ה-Y, יחד עם ארגונים מברלין וגלובל שייפרס, שמנסים להשפיע על מדיניות חוץ, והוא שם על תקן הנציג הישראלי.
ואיזה כאב ראש זה להיות הישראלי בחדר כזה. הוא מתאר איך מיד קופצים עליו עם הסכסוך, ואיך קשה לאירופאים לאכול את ההגדרה של מדינה יהודית ודמוקרטית.
ופה בדיוק נכנס המסגור מחדש. רוב האנשים היו מתחילים, את יודעת, להסביר ולהצטדק. אבל הוא אומר, לא, אנחנו צריכים להפסיק להצדיק את הקיום שלנו, ולהתחיל לעבוד על פתרונות גלובליים משותפים.
עשית את הדיון. הוא מדבר איתם על משבר הפליטים, התחממות גלובלית. הוא אפילו מכניס את החזון של אילון מאסק ליישוב מאדים, והוא בונה להם רשימת קריאה עם הכלכלן פול מייסון ופרנסיס פוקויאמה על סדר פוליטי.
המטרה שלו היא לייצר שפה חדשה לגמרי בחדר הזה.
אבל תשמע רגע, אני חייבת להקשות פה. כשאני קוראת את זה על שמיים אחדים ומאדים, זה מרגיש לי קצת כמו, אני אתן לך אנלוגיה מעולם התוכנה. קוד פתוח.
אוקיי, לאן את לוקחת את זה?
תחשוב על זה. הרבה יותר קל לשבת ולכתוב קוד פתוח עם מתכנת מהודו ומתכנתת מברזיל, מאשר לרדת ללובי בבניין ולריב עם השכן על ועד הבית. כל הגלובליות הזו, זה לא קצת בריחה מהביצה המקומית המדממת שלנו?
וואו, זו אחלה ביקורת, אבל המקורות שלנו מראים שדווקא לא, כי ב-2019 רואים איך הוא השתמש בתובנות הגלובליות האלה בדיוק כדי לחזור הביתה. הוא צולל חזרה לזהות היהודית שלו דרך קהילת ה-480 Endures.
רשת של עושים.
והוא כותב שם כאילו משום מקום דבר תורה על פרשת ויקרא, שזה מטורף בהתחשב ברקע שלו. נכד לניצולי שואה, בונדיסטים, סוציאליסטים, בוגר הצופים. כשהוא הדריך במחנה הקיץ Sproutlike, המפגש עם הדת והברכה על היין יצר אצלו ממש אנטי.
נכון, ואיך הוא פתר את זה? עוד מסגור מחדש. במקום שהמילה אלוהים תרחיק אותו, הוא הופך אותה לקפסולה.
קפסולה של הכרת תודה, בדיוק.
כלומר, הוא מברך את היין ומכוון את התודה לכל שרשרת ההספקה האנושית. לחקלאי, לנהג המסעית, לבוצר. הוא בעצם עושה חילון של הברכה, אבל שומר על החיבור.
והוא לוקח את זה גם למשנה של על שלושה דברים העולם עומד. תורה, עבודה וגמילות חסדים. הוא מפרש את זה לאנשי העשייה. תורה זה לחפש את האמת שלך. עבודה זו יזמות כייעוד, וגמילות חסדים זה פשוט החמלה והתודה לקהילה סביבך. הוא ממש בונה פה זהות גם דרך המודל של השולחן בעל חמש הרגליים של אברהם אינפלד.
כן, אבל כשאנחנו מדברים על עשייה ועל יזמים, אני חושבת על תרבות ההסל, את יודעת, ההסל קולצ'ר של היום, שאנחנו הופכים למכונות עבודה שחוקות שמקדשות פרודוקטיביות.
והוא מודע לזה לגמרי, הוא קורא לזה הסכנה של העושה הבודד, היזם ששורף את עצמו. והתרופה שהוא מציע לזה היא מה שהוא מכנה ויטמין CC, Content and Connection.
תוכן וחיבור, איך זה בא לידי ביטוי בפועל?
דרך שיחות זום רגישות, פלטפורמות שיתופיות כמו knows.co, ובעיקר המון פגיעות. היכולת לבוא ולהגיד, אני תקוע. שזה אגב הלב של האהבה שלו להקטונים.
נכון, הוא מזכיר את Lead for Peace, עמותת תום, אירועי דואסון.
בדיוק. הוא אומר שההקטון לא נועד למצוא את הגאון התורן. Mm-hmm. הוא נועד לקחת רעיון שהוא 65% אפוי, ולדחוף אותו ל-90% בעזרת מה שהוא קורא לו מיצים יצירתיים של אחרים.
תשמע, יש ב-2019 גם איזה קטע שאפשר להתעלם ממנו כשהוא מצטט את בוב מרלי, מתוך Redemption Song.
אל תפחדו מאנרגיה אטומית, כי אף אחד לא יכול לעצור את הזמן.
כן, והוא מחבר את זה לפוליטיקה הישראלית ולרצון שלו לראות החלפת הנהגה בליכוד. וחשוב לי להגיד למי שמאזין, אנחנו פה בשום צורה לא תופסים צד פוליטי, ימין או שמאל. המטרה שלנו היא להבין איך הוא מסתכל על זה.
לגמרי. מבחינתו, בתוך הטקסט, זו זעקה אישית לחזון אחר. חיפוש אחרי תנועה קדימה בתוך מערכת שמרגישה תקועה, בלי קשר לפרסונה כזו או אחרת. הוא מחפש תיקון.
ואם כבר מדברים על תיקון, זה מוביל אותנו ישירות לנקודה שבה פתחנו. מה קורה כשהבעיה היא בלתי ניתנת לתיקון? איך עושים מסגור מחדש למחלה סופנית, לאבל?
וזה המעבר הכי חד באסופה הזו. פתאום אנחנו בחדר עם החיות אונקולוגיות. הוא עובד עם המפיקה שושי צחנובר ועם החיות מדהימות כמו ליביה וקרן מהעמותה לסיעוד אונקולוגי. מכין אותן להרצאות של 4.5 דקות.
וזה נושאים קוראי לב, הפחד מהמילה סרטן, השלב שבו מפסיקים לתת נוזלים לחולה. האם הורים צריכים להיות בחדר כשיש החייאה של הילד שלהם? דברים שבאמת קשה בכלל לנשום כשמדברים עליהם.
ובהתחלה הן כועסות עליו. הן באות עם מצגות מדעיות, שואלות איך אפשר לדחוס את כל הכאב הזה לכל כך מעט זמן.
והוא פשוט אומר להן למחוק את המצגות.
נכון, לרדת מהגרפים, לספר רק את הסיפור האנושי שלהן. וכשהן עושות את זה, הוא מתאר איך הן פשוט מתחילות לזרוח.
אבל תגיד, מאיפה מגיע הביטחון שלו לעמוד מול נשים כאלו ולהגיד להן איך לדבר על מוות? הרי אין לו תעודה רפואית.
הוא מסביר את זה בצורה מאוד קנה. יש לו אבא פסיכיאטר ואימא פסיכולוגית, שבאותה העת חלתה בעצמה במחלה סופנית. המוות יושב אצלו בסלון. תוסיפי לזה לימודי קולנוע, עבודה עם תדמד, ואפילו כמו שהזכרת בהתחלה, השעות הארוכות של האנטומיה של גריי והאוס. הוא מבין איך לבנות דרמה ואיך לפרוט על רגש.
הוא גם זורק שם מילה טובה על חברות הפארמה שמממנות את הכנסים האלה, נכון, שזו לא תמיד חשיבה אוטומטית. הוא מציין שהאחריות התאגידית, ה-CSR שלהן, נעשית בצורה מאוד מכבדת, שנותנות לאחיות את הבמה.
כן, הוא מעריך את זה. אבל המציאות הזו עדיין שואבת אותו פנימה. כדי לשרוד את כל המטען הזה, הוא חוזר לטבע. הוא מספר שתלמידים קראו לו בעבר סביון, אודו ונצ'יק ברוסית, חברים קוראים לו הפיה, כשהכל מציף אותו, הוא פשוט הולך לחתור בסירה על הנהר כדי לנשום.
זה מדהים בעיניי, כי אם היינו במקרו ב-2015, עם השמיים היחדים, כאן הוא לוקח חדשת מקרו צילום, תקריב, ומתמקד בטיפת מים אחת. 4 דקות של אנושיות בתוך חדר אונקולוגי.
תיאור מדויק.
אבל אז מגיעה שנת 2020. מגיפת הקורונה נועלת את כולנו בבתים. כל הפיזיות הזאת של הנהר והמגע של האחות נעלמים.
ופה, בשיא הבידוד, אנחנו מגיעים לטקסט האחרון שלנו על משקפי המציאות המדומה, Oculus Quest.
איזה אבסורד זה נשמע בהתחלה. לשים מסכה על הפנים כדי להתחבר למישהו.
לגמרי. הוא מתאר את המכשיר במונחים טכניים, מסביר על השישה צירי תנועה, XDOF, שזה בלי קבלים בכלל. מדבר על משחקים כמו ביט סייבר ואפליקציית הציור גוגל טילד בראש.
ואי אפשר לשכוח את הסיפור ההזוי עם החרב בנתב"ג.
יואו, כן. הוא מספר שמגיל 6 הוא טען שהוא נינג'ה. יום אחד הוא ניסה לעלות למטוס עם חרב פלסטיק, והביטחון בנתב"ג עצר אותו. הוא לא הסכים לטוס עד שהדיילות לקחו את החרב למשמורת רשמית.
איזו עיקשות של ילד. ובגלל זה הוא כל כך אהב את משחק הנינג'ות במציאות מדומה, סיירנטו. הוא גם אף שם על החברה המפתחת, Mixed Realms.
נכון, כי הם ידעו לנהל קהילה. כשהם הוציאו הרחבות בתשלום, מה שנקרא DLC, הם עשו את זה בשקיפות מול השחקנים. קהילה מפרגנת שמלמדת אפילו איך לנהל מוצר.
אבל הסיפו, וזה באמת מסגור מחדש מושלם, זה איכשהו מתאר את ה-VR ככלי משפחתי.
תחת הכותרת לבד וביחד. הוא לוקח את הטכנולוגיה הכי מבודדת שיש, המקום שבו אתה סוגר את עצמך בעולם וירטואלי, והופך אותה לאינטימית.
איך הוא עושה את זה? יש את המשחק הזה שצריך לנטרל בו פצצות, נכון? הוא חובש את הקסדה ונמצא בחדר הווירטואלי עם הפצצה, והאחיינית שלו, שגרה בכלל במדינה אחרת, יושבת עם ספר הוראות ומדריכה אותו דרך הוואטסאפ איזה חוט לחתוך.
שזה מטורף. הוא קורא לזה חדר בריחה שלא נגמר. כלי הבידוד האולטימטיבי הופך פתאום לגשר בין יבשות רק בגלל שהוא החליט להסתכל עליו אחרת.
וואו, כשאני מסתכלת עכשיו על כל המהלך הזה מגיל 27 עד 32, המסגור מחדש, ה-reframing, זה ממש לא טריק פסיכולוגי, זו דרך חיים.
מסכים לחלוטין. הוא לקח את הדת ממקור של קונפליקט והפך אותה להכרת תודה. הוא לקח את עולם היזמות התחרותי והפך אותו לקהילה של עזרה. הוא לקח את הפחד מסרטן והפך אותו לבמה של עוצמה לאחיות. ולבסוף, הוא הפך קופסת פלסטיק על העיניים למדורת שבט משפחתית בסגר.
וזה בעצם המסר פה למי שמאזין. יש לנו נטייה להסתכל על אתגרים טכנולוגיים או סתם משברים בחיים, בדיוק כמו שהחברה אמרה לנו להסתכל עליהם, אבל יש לנו את הכוח לשנות את ההדשה.
הכוח הזה תמיד אצלנו.
וזה משאיר אותי מחשבה קצת מציקה. אם אפשר לקחת מסורת בת אלפי שנים, פוליטיקה גלובלית ואפילו מחלות סופניות, ולמסגר אותן מחדש, איזו עובדה מוגמרת אחת בחיים שלנו מחכה שרק ניתן לה שם אחר כדי לשנות לחלוטין את כל המשמעות שלה עבורנו.